פינת הספרים, זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום רון.
חופשת הקיץ אוטוטו מסתיימת, ורגע לפני שחוזרים לספרי הלימוד, אני מבין שאת רוצה להמליץ על ספר ילדים קלאסי, ככה, בשביל הנשמה.
נכון, תגיד רון, בתור ילד חלמת פעם לברוח מהבית?
לא, אבל היו רגעים שחשבתי על זה, כן? בעצם איזה ילד לא חולם לברוח, להצטרף אולי לאיזה קרקס נודד.
בדיוק, והוא יראה להם, והם עוד ילמרו, והם יתארו, והם יפקו, והם יחפשו אחריו. אז זה הנושא של הספר הנפלא של הסופרת הגדולה באמת, אסטרית לינגרן. אני חזרתי לכבוד השיחה שלנו לקרוא עוד כמה ספרים שלה, ובאמת התאהבתי בה מחדש. אז הספר שנדבר עליו היום נקרא לוטה עוזבת את הבית, וזה ספר בסדרת הילדים מרחוב הבלגן או מרחוב הרעשנים. יש כבר שני ספרים שתורגמו מהסדרה הזאת, וכל אחד נתן לרחוב ספר אחר, וזה פשוט ספר נפלא, מתוק להפליא. אני רוצה לומר קודם כמה, לפני שאני אגיד כמה דברים על אסטרית לינגרן, אני רוצה לומר שכמבוגרים אנחנו הרבה פעמים חולמים לשוב להיות ילדים. בוודאי מאז שלימדו אותנו שהילדות היא התקופה הכי חשובה והמכוננת בחיים שלנו. ואני חושבת שחלק ניכר מהחיים הבוגרים שלנו, אנחנו נמצאים בחיפוש מתמיד אחרי הילד שהיינו, ובניסיון להזין לכל הילדי שהיה לנו, וזה חיפוש חסר תועלת כמובן, ברגע שאנחנו מתבגרים אנחנו מאבדים את זה. אבל אסטרית לינגרן היא סופרת הילדים שהכי מתקרבת להשמעת הקול הילדי. באמת, היא ממש מצליחה לתפוס אותו בצורה שהיא לא מתיילדת והיא כל כך משכנעת. אם כי אתה יודע, גם במשפט הזה תמון איזה פרדוקס, איך אני יודעת שזה כל כך קרוב, אם זה משהו שאיבדנו. ומה שעוד מאפיין אותה, שהמנעד שהיא עושה את זה הוא מאוד רחב, היא כתבה באמת בהרבה מאוד ג'אנרים, ובכל אחד מהם היא התביעה את חותמה. אז קודם כל כמה מילים עליה כחלק מהעניין. הסיפור החיים שלה הוא מרתק והוא קצת מורכב ועצוב. היא הייתה תמיד אישה דעתנית ועצמאית, ומה שהיינו מכנים היום פמיניסטית, אבל בגיל מאוד צעיר, ב-18, היא הרתה בשטוק הולם למישהו שדווקא היה מוכן להינסה לה, אבל היא לא הייתה מוכנה לוותר כי היא לא הייתה מאוהבת בו. ואז מתוך כבוד למשפחה שלה, כלידה מחוץ לנישואים נחשבה לכתם גדול על המשפחה, היא החליטה ללט אותו בסתר והיא מסרה אותו למשפחה אומנת. ואני חושבת שזאת כנראה הייתה טראומה שמאוד מאוד השפיעה עליה, והיא מסבירה למה אנחנו מוצאים כל כך הרבה יתמות וילדים יתומים בספרים שלה. תחשוב שבעצם גם הספר שכולנו גדלנו עליו, שהפך ממש לאייקון תרבותי, פיפי לנגסטרום, שכילדה אני קראתי אותו בתור גילגי, ואחר כך הוא יצא לאור בתור בילבי, אבל בעצם קוראים לה פיפי לנגסטרום. וגם כשקוראים אותו היום, קראתי אותו מחדש, זה באמת לא נס לחו. וזה ספר שהייתה לו השפעה אדירה על שבירת הסטריאוטיפ של הילדה הצייתנית והמחונכת, וגם על הפמיניזם הנשי. אתה יודע, כשהיא שלחה אותו להוצאת הספרים בסטוקהולם, זה היה הספר הראשון שלה, היא כתבה להם, תחליטו להדפיסו, אני מקווה שלא תזעיקו את רשויות הרווחה. זה היה כל כך שבר את כל הנורמות המקובלות בגידול ילדים, אבל ההוצאה סירבה להוציא את הספר. אני חושבת שהעורך שהחליט על כך בוודאי אחר כך קילל את יומו, כי הספר הזה הפך לאחד הספרים הנמכרים ביותר בעולם. הוא נמכר בהמון מיליונים, אבל זה ספר שמתאר עולם פנטסטי של ילדה שקוראת תגר על כל מערכת החינוך ועל כל המוסכבות לגבי יחסים בין ילדים ומבוגרים. לעומת זאת, הספר שאנחנו מדברים עליו היום, לא תעוזבת את הבית, הוא שונה מאוד. והגדולה שלו היא קודם כל במתיקות. פשוט תענוג לקרוא את הספר הזה. הוא כתוב במקצב טוב, בטון כל כך נכון, והוא משעשע ומצחיק נורא. ולמרות שהוא כתוב בעצם במבע משולב עם הילדה, אנחנו את הכל רואים דרך העיניים של לוטה, הוא לא מתיילד. ולינגרן מצליחה באמת להציג את האופן שבו לוטה רואה את הדברים. היא אנחנו חווים יחד עם לוטה את היקיצה בבוקר מחלום רע, שהיא חווה כאילו התרחש במציאות, והיא עומדת על כך שהוא התרחש במציאות, אף אחד לא מצליח לשכנע אותה שזה היה רק חלום. ואז את המצב רוח הגחמני שילווה אותה במשך כל היום. ולכאורה זה הסיפור הכי שגרתי שיכול להיות במשפחה, הכי בורגנית והכי שגרתית שיכולה להיות. הוא מתאר את היום שלוטה מחליטה לעזוב את הבית יחד עם במסה, הבובה ובעליה, ולינגרן מאפשרת לגיבורה שלה לממש את הגחמה לעצמאות מוחלטת. ואז לוטה מופיעה אצל השכנה שמשתפת פעולה, והיא מקימה לעצמה ממלכה ליום אחד. גברת ברג גם משתפת את הפעולה, הדמות נהדרת, והיא בכלל לא מתרגשת כשלוטה אומרת לעצמה, אני לא מקבלת לא אוכל ולא בגדים אצל הניימנס. זאת אומרת, היא מתארת כבר את המשפחה שלה כגוף אחר, כמשהו שהוא זר לה, והיא מאפשרת לה להקים את מה שלוטה מכנה משק בית. היא לוקחת אותה למחסן הגרוטאות, ויחד איתה היא עולה לקומה השנייה, ושם לוטה בונה משק בית של מלא. היא מרעיתת ברהיטים הישנים והשבורים את החדר שלה, והיא כל היום מאבקת את הרהיטים הישנים, והיא מאוד מאוד מאושרת במלאכה שלה לכאורה, וגם היא גם מאוד תובנית, כי היא ילדה קטנה ומאוד אגואיסטית גם. אז היא מודיעה לגברת ברג שהיא גם תהיה זקוקה לאוכל, ואז גברת ברג אומרת לה, בסדר, אבל אני לא אוכל להביא לך, אז יש לה רעיון, היא מכינה ממתקן כזה, עם סל שיורד ועולה.
טוב, והשאר אנחנו נשאיר למי שבאמת יקרא את זה, ספר שיצא לאור בסדרת ראשית קריאה, מומלץ מאוד.
אבל בכל זאת, הערה אחת קטנה, כשקוראים את הספר, אי אפשר בלי ההערה הזאת, רואים שבכל זאת השתננו לטובה. כי גם סופרת כל כך אמיצה וכל כך לא שמרנית וכל כך פמיניסטית מתארת כאן משפחה כתא משפחתי בורגני עם חלוקת תפקידים מגדרית ושמרנית בצורה קלאסית. בבוקר יונס, שני אחים שלה, יונס ומרמיה, ואבא יוצאים מהבית, אבא לעבודה, אין לבית הספר, מה קורה עם לוטה ואמא שלה, הם נשארים בבית. וכל התפיסה הזאת שהאמא נשארת בבית עם הילדים היא תפיסה שהיום אני חושבת מאוד קשה לקבל, וזה מראה שכשסופרת דגולה נשארת דגולה, גם כשהיא מתארת משפחה לפי דגמים ישנים שחלפו מן העולם, ובטוח שלא היו נכונים לגביה באופן אישי. בכל מקרה, הוא מאוד מומלץ, אני מציעה להורים לגנוב את זה מהילדים ולקרוא את זה בעצמם, או לקרוא את זה בכל רם עם הילדים.
לוטה עוזבת את הבית, זו ההמלצה שלנו השבוע. זוהר שביט, תודה רבה.
תודה, שבוע טוב.
ואנחנו מסיימים ביצירה יצד דופן ששותפים לאומנים ויוצרים מן השורה הראשונה, בהם הסופר דוד גרוסמן, הדג נחש, יוני רכטר, דניאל זמיר וברי סחרוב, השיר נקרא יש מצב, הוא מדבר בעצם על הבועה הסגורה שכולנו נקלענו לתוכה.